במדבר, כ"ב. ובכן, מה שאלתך, אדוני?
רצית להקשות משהו על אתמול.
אבל אתמול לא למדנו את במדבר. לא. רגע, השיעור על מה? אתה מדבר על אורות? האוטשין, כן, אבל זה קשור לשיעור. כן, לשיעור שבספר אורות. אז זה לא שייך לשיעור בספר במדבר, אז כך שאני מנוע מלהתייחס. כן.
לרפואת עמית בן רינה.
לרפואת?
עמית.
בן רינה. הרב מרדכי, בן זוהר בן מזל. מתי שאתה רוצה, רק לא בזמן השיעור. מצטער. אני עונה רק על שאלות ששייכות לנושא. משתדל לפחות. פסוק כ"ב. ויחר אף אלוהים כי הולך הוא. מה קרה? ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. זה ראינו כבר. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. איך האתון ראתה? איזה רוח הקודש? לאתונות יש רוח הקודש? פשוט לבעלי חיים יש כוח דמיון יותר חזק משל האדם, ברור? אז היא חשה מה שהאדם לא מרגיש. כמו שמשל ילדים, להבדיל, מרגישים דברים, או המשוגעים מרגישים דברים שהאדם בעל שכל לא מרגיש, בגלל שהשכל בוחן, השכל מסנן. הדמיון לעומת זה הוא משתולד. לכן האתון רואה. מה זאת רואה? זה לא ראייה פיזית, כי מלאך לא נראה פיזית, אבל זה דמיון, ברור. כן. מה? האם אין שום מלאך פיזי? זה מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ן. בסדר? הרמב״ם אומר שאין, הרמב״ן אומר שיש. זה מסביב לשאלה של המלאכים שאכלו אצל אברהם. כן? אז בזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. וכשלמדנו את זה בספר בראשית, אתה ודאי זוכר. לא זוכר? לא יכול להיות. מה, אתה לא עברת על כל הקלטות שעד עכשיו? טוב, בקיצור, כשאמרנו את הספר בראשית, אתה בוודאי לא זוכר. הסברתי שלפי העניות דעתי הבלתי קובעת, הרמב״ם הוא הצודק. לכבוד הרב הגאון, אם אפשר בבקשה, גם לרפואת יפה בת זהרה. לרפואת יפה בת זהרה.
אה, תמיד. נזכרנו שבוע אחד השיעורים, שמלאך זה רצון השם. אז הרמב״ן אומר שמלאך יכול להיות פיזי.
איך הרמב"ן אומר שמלאך יכול להיות פיזי? פשוט מאוד. אתה פיזי?
אני כן.
ואתה רצון השם? גם. הלאה. ואת, כן, בבקשה. אני עוד לא יודע מה כתוב בו שני פסוקים.
רגע.
כן.
לפי הרמב"ן,
עניתי על המכתבים שלך. מה אתה אומר? האם הרמב"ן יאמר שהמלאך שם מתגשם? אני לא בטוח בכלל, כי פה הוא לא אוכל צהריים אצל אברהם. אגב, היה ויכוח בזמנו בין היו בספרד כל מיני זרמים רציונליסטיים, מיסטיים, בקיצור ויכוחים. אחד מגדולי הנוטים לפילוסופיה היוונית היה רבנו יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי. ורבי יוסף אבן כספי מספר שאחד המטרידים לחץ אותו, אמר לו, אני רוצה שתגיד עכשיו, האם אתה חושב שהאתון של בלעם דיברה או לא? הוא אמר, תראה, אחרי שאני שומע אותך, השתכנעתי שגם אתון יכולה לדבר. מה?
זה
זה ירד לפסימישים, אז מה, קצת, מדי פעם, איזה קצת, בדיחותה, איכשהו, קצת, לטבל את החיים, אל תהיה לי כזה. כן.
אבל אמרנו שהחיות או הבהמות דמיונות.
כן.
דמיון שהוא משוגע כזה.
כן, כן, נכון.
הוא יראה את האמיתי.
לא, 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 זאת אומרת, ודאי שזה לא בלוף מה שמרגישים. למשל, אם יש לחץ באוויר, אז בעלי חיים מרגישים את זה קודם, נכון?
רעידת אדמה.
רעידת אדמה, דברים כאלה, זאת אומרת, זה לא בלוף. זה האופן שלהם לחוש את הדברים. מה זה ממש יראתה? גם כן, פה מלאך השם ניצב בדרך, אז האתון, היא לא יודעת איך מגיבים לזה, כלומר, היא מרגישה שמשהו מעכב פה. זה הכוונה. כן.
למה התורה נותנת דבר כזה לפני המבול שכל החיות נכנסות לאיזושהי אינטרציה כזאת, שמשהו
נכיר בעולם? מדוע התורה אינה מתארת את זה שלפני המבול, גם החיות הרגישו איזושהי ויברציה? מספר תשובות בדבר. א', היא עושה את זה. זה פעד שבאו לנוח, לא? באו לנוח אל הטבע. דבר נוסף, יש מדרש שאומר דבר מאוד מעניין. שבזמן שנוח נכנס אל הטבע, רצו אנשי דור המבול לשבור את הטבע. והקדוש ברוך הוא הקיף את הטבע בדובים ועריות, והם היו מקים את כל מי שבא. טורפים כל מי שבא. בסוף אגב, הדומים והראיות האלה תבעו במקבול גם כן, זה לא עזר להם. אבל, כי הם רצו לשבור את הטבע, כי הם ידעו שאם נוח לא נכנס לטבע, אז אין מבול. אז אתה רואה שהדומים והראיות לא היו מספיק חכמים, אבל לא משנה. כתוב במדרש שהדומים והראיות הקיפו את הטבע והרגו בהם. המדרש הזה בבראשית רבה, נכון? מתי נכתב בראשית רבה? הרבה 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 אחרי המבול. אתה יודע איפה עוד מובא הסיפור הזה של הדובים והעריות שהקיפו את הטבע? בעלילת גלגמש. עלילת גלגמש נכתבה עוד לפני אברהם אבינו. כלומר, אתה רואה לפעמים יש סיפורים שנמצאים אצל אומות העולם, ואצלנו הם עוברים בעל פה. נכתבו שם, אצלנו בעל פה. או שמישהו במדרש העתיק מעלילת גלגמש, אבל זה אסור להגיד בבית המדרש.
מה זה מוכיח? שזה...
סתם! סתם מספר כדי שתדעו שיהיה לכם מידע. אם מישהו יבוא אליכם יום אחד ויגיד, איך אתה אומר שהמדרש זה קדוש, זה לקוח מעלילת גלגמש? תגיד לו, נכון, הרב שרקי אמר לי שזה כתוב בעלילת גלגמש, אז מה? זה לא קדוש בגלל זה? טוב, ותראה האתון, תמיד טוב שתדע מראש מה לענות. זהו, זהו, טוב. ותראה האתון, אתם יודעים שלבגרות בתנ"ך, ברשת בתי הספר החילונים לומדים את עלילת גלגמש.
מה זה?
עלילת גלגמש זאת הוורסיה הבבלית העתיקה של דור המבול ועוד כמה דברים כאלה. הנה, אתם רוצים להראות, הנה אתה רואה סיפורי התורה מקבילים לסיפורים של המיתולוגיה וכו'. אז כשדתיים פוגשים את זה לראשונה זה מאוד מבלבל אותם. כן, כי הם אומרים וואו, אז גם אצל הגויים? בעצם למה לא? שיהיה גם אצל הגויים, מה יש? ותראה האתון. למה זה פוגע באמיתות של התורה? להפך, זה מראה שהתורה מספרת סיפור שגם הגויים מספרים אותו. הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, מדוע אין עדות חיצונית מחוץ לתורה ליציאת מצרים? פתאום יש עדות חיצונית למבול וזה מפריע לך?
אבל יכול להיות שבעצם,
כמו
שהדעה אומרת,
שפורסופים כתבו, מעתיקו,
ואז אתה...
מה זה קשור לעניין? איך זה מוכיח לכאן או לכאן שהתורה היא העתקה? לא.
כי הסיפורים האלה שמעתם...
נכון, ודאי. רגע, רגע, אני לא מבין ממשהו. הסיפורים שבתורה זה סיפורים שהתרחשו? סיפורים שהתרחשו, נכון? רגע, רגע. אז יש מניעה שמישהו בזמנו של אברהם אבינו יכתוב בפנקס שלו מה שקורה לאברהם אבינו? ולא ייתכן שמשהו יכתוב, זה בדיוק מה שכתוב בתורה גם כן?
אבל הבעיה היא שהדעה של
הדעה של מבקרי המקרא היא, כן. לתורה אני עוזר לך לשאול את השאלה, כן.
תודה רבה.
אין בעיה, לאון עגולים, כן.
כשמשה רבנו פשוט העתיק, כן? שמשה רבנו היה דיקטטור.
משה רבנו העתיק. קודם כל, איש ממבקרי המקרא שמוכנים להודות שהיה משה רבנו ושהוא היה דיקטטור והוא העתיק, זה כבר התקדמות גדולה. דבר נוסף, אני לא מבין. יש דברים שמשה העתיק, למשל, את דברי פרעה. פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. וגם את ישראל הוא השליח. כשפרעה אמר את זה, הוא יודע שזה פסוק בספר שמות? זה לא היה פסוק בספר שמות. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב את התורה, הוא אמר לו תכתוב את דברי פרעה. כן, אז מה עשה משה? העתיק דברי פרעה. זאת אומרת משה העתיק? מה זה משנה אם הוא מעתיק מן המציאות או מעתיק מספר? זה אותו הדבר. לא, זה אותו הדבר. כלומר, אם משה מעתיק את המציאות שהוא רואה, או מישהו כתב את המציאות ומשה כותב את המציאות, מה ההבדל? זה מציאות וזה מציאות. זה אותו הדבר. מה? וגם מציאות יכולה להופיע בשלושה מספרים, נכון? בדיוק. עכשיו, מה אומרת לך התורה? שהסיפור הזה שמספרים הוא אמת, ושהסיפור הזה שמספרים הוא לא אמת. והראיה, תראה את כמות ההבדלים העצומה שיש בין עלילת גלגמש לבין סיפור התורה. יש הרבה מאוד הבדלים. למשל, מדוע היה המבול לפי עלילת גלגמש? אתם יודעים למה? האלים עשו מסיבה, זה עשה הרבה מאוד רעש, הם רקדו, ואז השמיים התמוטטו. לפי התורה, למה היה המבול? כי בני האדם היו רשעים, ואז יש נוסחה מוסרית, שאם יש רשע בעולם, הקדוש ברוך הוא מתערב. זה אותו סיפור. בסדר? אבל קצת הבדל. כנראה שהתורה גם יודעת מה שהיא עושה. לא? טוב. הרב אמר שלחיות יש כוח דמיון חזק יותר מבני אדם. אבל האם הכוח המדמה הוא לא הכוח שמאפשרת לנו נבואה? ואיך הוא יהיה מצוי גם בחיות? אני חוזר על השאלה. הרב אמר שלחיות יש כוח דמיון חזק יותר מבני אדם. לפי דברי השואל, יוצא שהמילה דמיון, כוח דמיון, זה זכר, חזק יותר. אחר כך הוא אומר, אבל האם הכוח המדמה הוא לא הכוח שמאפשרת לנו? זה לא, יש פה בעיה, זה נשון נקבה. לא, צריך לתקן, נוריד את התו. נגיד, הוא לא הכוח שמאפשר לנו נבואה, ואיך הוא יהיה מצוי גם בחיות. תשובה, מה שמאפשר לנו נבואה זה לא המדמה, אלא זה החיבור של השכל עם הדמיון. וכשהשפע האלוהי חל על השכל והדמיון גם יחד, אז יש נבואה. מובן? טוב. מתי יש שכל לדמיון וחיבור בין שכל לדמיון? בו זמנית? בו זמנית? להשכיל ולדמיין כאחד בו זמנית? זה דבר שכמעט ולא קורה לנו. זה קורה, אתה יודע מתי? בשעה שאני מתעורר. כשאני מתעורר, אני עובר מעולם שכולו דמיון לעולם של שכל. נקודת ההשקה בין שני העולמות זה הזמן של הנבואה. ולכן אמרו חכמים, הנעור הוא פסוק בפיו, כן, מישהו שמתעורר ויוצא לו פסוק מהפה, הרי זו נבואה קטנה. למה? מסביר הרב קוק, כי זה הקשר בין הדמיון לשכל, ועכשיו מקבל סייעתא דשמיא שיש לו גם פסוק שלקוח מספרי הנבואה, אז אם כן יש לו נבואה קטנה. מה? אגב, לגבי מה שאמרת, מה הם מאמינים לגבי איך שהשמיים נפלו, צריך להבין את השפה שלהם, זה לא, זה, יש להם שפה סימבולית, זה לא סם שאומרים זה. כן. כשהרמב"ם
מביא בשמונה
פרקים, למשל, שספינה בעולה שעתה באוויר, אז בזמנו
זה היה
בניגוד לספר, אבל
אתם יכולים לחשוב על זה, לא
עושים את זה. איפה את רואה את ההבדל בין אלה? אז אתה עכשיו נכנס לסוגיה ששייכת ללימוד ספר שמונה פרקים. אני מציע לך ללמוד ספר שמונה פרקים. אתה לומד אותו. יש אפילו ספר שיצא על זה לאחרון. טוב. אבל אנו מתהדרים בתורה מן השמיים. ואם לגויים גם יש, אז אחת משתיים. או שגם שלהם מן השמיים, או ששלנו גם מפי אדם. זה עמוק מדי בשבילי. אני פשוט לא מבין מה אומר השואל. מה, וכי בגלל ש... אני חוזר על השאלה. אבל אנו מתהדרים בתורה מן השמיים. מה זה מתהדרים? שלנו מן השמיים, של הגויים לא. בסדר? תורה שלנו מן השמיים, תורה של הגויים, פה, לא מן השמיים. ואם לגויים גם יש, מה יש להם? לא. אני מבין שהוא אומר שיש להם סיפורים במיתולוגיה שבהם מסופרים דברים שגם בתורה מסופרים. בסדר? זה כנראה כוונת השואל. אז אחת משתיים, או שגם שלה הבין השמיים, ואני שואל, מדוע? או ששלנו גם מפי אדם, ואני שואל, מדוע? אני אגיד לך דבר, אולי משהו שלישי. אולי שלנו מן השמיים ושלהם לא? אולי משהו רביעי, שלהם מן השמיים שלנו לא? אפיקורסות. בסדר? כלומר, אין שום קשר בין העובדה שהגויים מספרים דברים שנמצאים בתורתנו, לבין השאלה, מה מן השמיים? וכי בגלל אופיים של הסיפורים אנחנו קובעים שזה מן השמיים? לא מפני זה אנו קובעים שזה מן השמיים. והמעוניין לדעת איך אנחנו יודעים שתורתנו מן השמיים היא, הרי אני ממליץ בכל חום, בחום רב ובכל לב, לשמוע את הקלטת, תורה מן השמיים, שלי. הלאה.
כמה
שיעורים
זה?
מה? זה שיעור אחד. כן? אגב, על הקלטת הזאת פעם קיבלתי התכתבות ממישהו במייל, 14 מכתבים. כל פעם הוא התווכח על נקודה הזאת, נקודה הזאת, נקודה הזאת. בסוף התייאשתי. זה היה יותר מדי מפולפל כזה. טוב. כן, זה קורה. קורה שאני מתייש. כן. ותרא האתון את... מה? טוב, אני יכול להמשיך? ותרא האתון את מלאך השם נמצא בדרך וחרבו שלופה בידו. איפה מצאנו מלאך עם חרב שלופה?
יהושע בן נון.
ויהי בהיות יהושע בריחו וירא מלאך השם וחרבו שלופה בידו. זה אותו מלאך שהיה פה, נכון? כמה זמן זה קורה אחר כך? זה בערך קורה 5 חודשים אחר כך. כן, אותו מלאך. למה לא? למה שיבזזו ככה חרבות מהפסנאות של המלאכים?
יש מדרש, זה המלאך לפני 40 שנה של משה רבנו.
כן, יש גם בחזק, כן, שהמלאך הראשון שלפני 40 שנה, משה זרק, כן, אבל בסוף חזר. כן, אבל אני לא מבין למה אתם רצים ליהושע. רמז, ספר בראשית. רמז, פרשת בראשית. יפה. ויש כן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, נכון? כלומר, רעיון של מלאך שיש לו חרב שלופה, הדבר הזה אנחנו מוצאים אותו כבר בתחילתה של התורה. איפה? בפתחו של גן עדן. מה זה הקרובים? מה אתה רוצה? זה ירק הזה? ויש כן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כן, אם נגיע שם שני מלאכים עם חרבות, להט החרב המתהפכת, אף אחד לא יכול להתקרב לגן עדן. בסדר? מה זה אומר? שהקרוב עם החרב זה מה ששומר ברגע שיש הפרש בין עולם הזה לבין גן עדן. כלומר, זה שומר את דרך עץ החיים. בסדר? מה? בין עולם לעולם יש לך מלאך עם חרב.
למה?
לאט לאט. זה מובן קודם כל. ולכן, למשל, בפתח לארץ ישראל יש מלאך. והיה בהיות יהושע ביריחו, הנה, המלאך שומר. את דרך עץ החיים. איפה עץ החיים נמצא? מי עץ החיים? עץ חיים היא, על מי זה נאמר? על התורה. איפה התורה נמצאת? בארון הברית. איפה ארון הברית? בירושלים. אז בדרך מיריחו לירושלים, זה הדרך אל עץ החיים, לשמור את דרך עץ החיים. יוצא לפי זה שהכניסה לארץ ישראל זה הכניסה לגן עדן, לכן אין פלא שיש שם מלאך עם חרב. היום לא רואים אותו? לא יודע. תלך ליריחו, תבדוק. לא יודע, אני... תראה, אני לא ראיתי, אבל מי אמר שלא רואים? אולי תלך לבדוק. תגיד, הרב שרקי שלח אותי.
אתה באתי.
כן. על ביטול תורה באתי. כן. יש, עכשיו, בכניסה לארץ ישראל המזרחית, כן, כשבלעם בא מן הצפון אל הגלעד, הוא פוגש גם כן שם המלאך. בדיוק בנקודה שבה נגלה האלוהים אל לבן ואמר לו, ישמר מדבר עם יעקב מטוב עד רע. כלומר, כל פעם שאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה בקדושה, יש בדרך מלאכים שמפריעים עם החרבות. שעוברים מדרגה למדרגה, מחוץ לארץ לבר הירדן המזרחי, זה כבר יותר קדושה. מעבר הירדן המזרחי לבר הירדן המערבי, עוד יותר קדושה. אתה מגיע לירושלים, יש קרובים שעוצרים אותך מול קודש הקודשים.
איזה קרובים?
מה, בקודש הקודשים?
איפה?
על הפרוכת.
אבל אני אומר, לא רואים
אותם. הפרוכת נגזלה. אתה לא רואה את המלאכים? אתה לא רואה את המלאכים? אין לך רוח הקודש, שכחתי. אבל, זאת אומרת שיש כל פעם איזה קפיצה עכשיו, מה זה האח? אין חרבות לכל. מה? זה מידת הדין, זה הכוונה. עכשיו אני רוצה להסביר, מה זה להט החרב המתהפכת? רוצים לדעת מה זה להט החרב המתהפכת או לא? בסדר. ראיתם פעם חרב בחיים שלכם? לפחות בסיפורים מצוירים, נכון? בקומיקס. מה ב? מפלסטיק. מפלסטיק. עכשיו, החרב היא עשויה כמו קו ישר, נכון? כשהיא מסתובבת, היא הופכת להיות מעגל. זאת אומרת, לת חרב מתהפכת, זה קו ישר שהפך להיות עגול. כלומר, זה עיגול הריבוע. כן, גם במקום ריבוע העיגול, זה עיגול הריבוע. כלומר, אתה לוקח קו ישר, משתמש בו כדי לעשות משהו עגול. לת החרב מתהפכת, נכון? מה ההבדל בין קווים עגולים לבין קווים ישרים? הקו הישר זה עולם שיש ערכים בו. יש מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. בעיגול הכל שווה. זה עולם הטבע, עולם מחוסר ערכים. אז בתוך גן עדן יש לך ערכים ברורים. אתה יוצא מגן עדן, הכל נבלע בתוך הטבע. ההפרש הזה בין עולם הערכים לבין עולם הטבע, או נאמר בין היושר לבין העיגולים, זה המחיצה בין עולם לעולם.
אז העולם שלנו הוא עגול?
העולם שלנו אם הוא עגול, תלוי. בעולמנו יש הרבה עיגולים. איך כתוב בירושלמי? אין ריבוע בבריות. העולם שלנו הוא עגול, אבל העולם של האדם הוא ישר. כך שאנחנו בבעיה, אנחנו חיים בעולם עגול כאילו שהעולם ישר, וזה מאוד כואב לנו, בגלל שהעולם הישר תובע שהכל יתנהל לפי המוסר, ובמציאות הכל מתנהל לפי הגורל. למשל, מה הפתרון של זה? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה וצדיקים מתרפאים בה. כן? זאת אומרת שבינתיים יש קושי בדבר. עכשיו, למשל, כשאני רוצה למצוא את דרכי, אני משתמש במפה, נכון? המפה היא ישרה. אני אומר, צפון, דרום, מערב, מזרח. בטבע באמת, אין דברים כאלה. בטבע, הכל עגול. אין מערב ומזרח. המזרח הוא מערב של משהו אחר, והמערב הוא מזרח של משהו אחר. תלוי איפה אני עומד, כמו זה דבר יחסי. כלומר, אני חי בעולם כביכול שטוח, כשבאמת העולם עגול. ברור? זה הגורל הקשה של האדם בעולם הזה. לכן יש מתח קיומי מתמיד באדם, האם להגדיר את עצמו בתור ישות מוסרית או בתור ישות טבעית. וזה יוצר את המאבקים בין היצר הטוב לבין היצר הרע. מובן? מיכל כיתה, שלום כבוד הרב. אבל התורה וארון הברית הם ישראל במדבר ועדיין לא בירושלים, אז למה המלאך צריך להגיד בדרך יריחו? כן, כי המקום שבו התורה צריכה להיות זה בירושלים. האם לא למדנו שהשלבים הם עולם הזה, גן ועדן? אז בין איזה עולמות נמצא לאט החרב המתהפכת? בין העולם הזה לבין הגן, ובין הגן לבין העדן. נכון.
מה הנקודה
שאתה משאר בסביבה? לא הבנת. אני מסביר מדוע יש קושי לעבור מעולם לעולם. בגלל שבכל עולם, מה שישר בעולם אחד מופיע כעגול בעולם אחר.
אני צריך להסביר, זה פשוט שזה קשה.
זה פשוט שזה קשה. אני מסביר, הקושי הזה מתואר בתורה בתור מלאך המחזיק חרב. שלופה. כן. למה האתון צריכה לראות את זה? תשובה, האתון, אני אגיד משהו קצת קשה, האתון היא חלק מבלעם. מה? נראה לפי חז"ל שהוא היה חי אישות איתה. מה? האתון זה הוא. אפשר להגיד, כן, 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 ודאי. כלומר, גם החפצים של האדם חלק מן האדם. ככל שאדם הוא יותר נעלה גם, הוא בעל יותר עוצמה, אז גם עולמו החיצוני הוא חלק ממנו. אז מה קורה כאן לאתון? לכבוד הרב, האם קשור המאבק של יעקב עם המלאך בחוזרו לארץ ישראל, האם קשור המאבק של יעקב עם המלאך בחוזרו לארץ ישראל מלבן? תודה רבה, כן, בהחלט יש קשר. זה אותו עיקרון. בכלל, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. איך פגעו בו מלאכי אלוהים?
פגשו אותו.
מה? פגשו אותו, זאת אומרת. אז רבי אברהם בן עזרא מסביר, הרמב״ם מסביר, מה זה ויפגעו בו מלאכי אלוהים? זה המאבק עם המלאך שהיה לו שם. הסיפור שבא בפרשה אחרי זה, שיעקב ניחה עם המלאך, על זה אמר הכתוב, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. כן, מספרים לך ככותרת. בכלל, הרמב״ם יש לו שיטה כזאת, שהרבה פסוקים בתורה הם כותרת של סיפור שבא אחר כך. יש כמה מקומות שהוא עושה את זה. להט החרב, שלום אלי, גרון. אתם יודעים, הוא עבד פה גרון. גירון או גרון?
גירון.
אני חושב שזה בצרי. כן, לפי מה שהוא סיבר לי, כי המשפחה מגרונה במקור. כנראה מצאצאי הרמב״ן. כן, אז אלי גרון, שעבד פה באינטרנט, בקיצור, לא שכח אותנו, לא עזב אותנו, שואל שאלה. זה לא פעם ראשונה גם. לאט אחרת, האם הרב יכול לומר איכן זה באורות הקודש? פעם הרב אמר, ושכחתי. זה לא באורות הקודש, אבל הרעיון של העיגולים והיושר, שהוא רעיון מתורת האריזל, מבואר באורות הקודש חלק ג', בפרק הנקרא רז העיגולים והיושר. טוב. המתח, כן. אז עכשיו, אם כן, מה עושה פה המלאך לאתון? ויח בלעם את האתון לאתותה הדרך. ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. כלומר, בלעם רצה ללכת ישר, האתון נתתה. ויעמוד מלאך השם במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותראה האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד מקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותראה האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל. כן.
איזה עולמות בלעם עובר?
שניים. מחוץ לארץ לארץ ישראל, מאומות העולם לעם ישראל. זה שני עולמות.
אבל בלעם נמצא, הוא הולך לכיוון בלעם. זה כיוון, כאילו,
זה עכשיו
שהוא הולך לעם ישראל?
כן, הוא הולך עכשיו להסתכל על עם ישראל כדי לקלל. מה? זה ארץ ישראל. מה? שמעת על עבר הירדן המזרחי? זה ארץ ישראל או לא?
אז הוא עבר שם?
אה?
אז בעצם בנחה שהיה שם מלאך עם חרב. מה המלאך עם חרב זה יכול לעשות?
זה מראה לו שמידת הדין מתוחה עליו.
שמה?
זה מראה לו שמידת הדין מתוחה עליו. זה ממש הוא מתנגד לו.
אבל כל אחד שעבור שם יעמוד שם המלאך. כל אחד שעבור שם ברחם.
לא, 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 לא. המלאך פה זה כדי להפריע לבלעם. עכשיו, האמת היא שכל אדם שעובר מדרגה למדרגה, יש בעצם מלאך שקצת מעכב אותו. זאת אומרת, אני רוצה להתקדם, יש מעצורים בהתקדמות. דווקא כשאדם מתקדם, יש לו יותר מונעים, התקפות, יצר הרע, גורמים חיצוניים וכו'. הם מונעים אותו. מדוע? בגלל שהמדרגה הקודמת נלחמת על שלה. זה כמו למשל אדם שהיה רדום הרבה זמן, אז הוא לא מרגיש כלום. ברגע שהוא מתחיל להתעורר, זה כואב. זה סימן שהוא מתעורר.
יש גם קטרוג על ההתקדמות.
יש קטרוג על ההתקדמות. כן, זה הקטרוג קוראים.
לא, בנוסף, יש גם המדרגה הקודמת
מתנגדת. האם ישנה חלוקה כזו של קו ישר, קו עגול, גם בחלוקה של איש אישה? כן. סליחה על ההפרעה, אם אפשר ללמוד לרפואת הרב חיים מאיר דרוקמן בן מלכה שעבר לאחרונה ניתוח. כן, הלימוד שלנו הוא גם לרפואת הרב חיים מאיר דרוקמן בן מלכה. שיהיה רפואה של מה... כן, מה הבעיה?
אם מדרגה, המטרה היא להתגבר על המחסום,
כן.
אז גם פה לכאורה
המטרה
פה היא להתגבר על המחסום.
נכון.
אבל צריך...
בלעם בסוף התגבר על המחסום, עובדה שהוא ממשיך. אנחנו נראה את זה. מה?
איך להתפדיע בלעי
של אישה
שזה
קו ישר וקו עגול? לא, זה, תראה, השואל שאל שאלה צדדית, קיבל תשובה קצרה, כדי לדון בה, כדי לספק את שאלתו. במיוחד שהוא עושה את זה דרך האינטרנט, אז יש לי חולשה לאינטרנט. אבל אני לא יכול כעת לפתח דיון על זה. בסדר? כן.
אנחנו רואים שאדם עושה מצווה, יש לו הרבה מחסומים בדרך.
נכון.
אבל בעבירה...
יותר קל לעשות עבירה מאשר לעשות מצווה. ליפול יותר קל, נכון.
כן.
אז מה?
למה אין אותו הפרש?
למה אין אותו הפרש? לא יודע. כן, מה רצית, אבישי?
משפט אחד בלי סתות לנושא, הרב פעל הקמת משפט שהוא אמר לרמב״ם כלל אחרי זה, כותרת ואחרי זה...
כן, הרמב״ם, בהרבה מקומות בתורה, יש לו שיטה כזאת, שהוא מסביר שפסוק מסוים הוא כאילו כותרת שמקדימה את הסיפור שעתיד לבוא. למשל, יש לו וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בתח האוהל כחום היום, לפי הרמב״ם זה כאילו הקדמה למה שעומד להיות. וירא והנה שלושה אנשים, זה פירוט של וירא אליו השם. דוגמה, כן? לפי רש"י זה לא זה. לא זה. לפי רש"י זה שני דברים. יש וירא אליו השם, דבר אחד, והנה שלושה אנשים, זה דבר שני. אז גם כן, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים, לפי הרמב״ם זה כותרת. מה הפירוט? זה המאבק של יעקב ומלאך.
אין הבדל בין רבים ויחידים, מלאכים מלאך?
לא, אין הבדל. בסדר. אם כך, מה זה הסיפור הזה שקודם כל האתון פונה ימינה, אחר כך שמאלה, אחר כך באמצע? אוף. אם כך, תורת הארי שעוסקת ביושר אינה עוסקת בטבע, ותורת הרב קוק עוסקת גם בטבע, והארי העיד שכל דבריו יונקים מתורת הארי. אני לא יודע מאיפה כבודו קרא את תורת הארי. תורת הארי עוסקת גם בעיגולים וגם ביושר. אלא שבעיגולים הוא עוסק בזהירות, ביושר יותר בגלוי. מצפון העולם, אומר השואל, המצפן הוא מציאת היושר בעיגולים? וואלה, כל מיני רעיונות יפים. טוב, נמשיך. אז מה זה הסיפור הזה שהמלאה, שהאתון קודם כל הולכת אל השדה, אחר כך גדר מזה וגדר מזה, אחר כך מקום שאי אפשר לנטות? אנחנו רואים בצורה ברורה שהכוונה פה לשלוש מידות. מידת החסד זאת התפשטות, לכן אפשר לרוץ אל השדה. אחר כך גדר מזה וגדר מזה, זה מידת הדין. כלומר אתה מוגבל בדיוק, גדר מזה, גדר מזה. אחר כך מקום שאי אפשר לנטות ימין ושמאל, זה מידת האמת, שהיא המידה האמצעית. זה אלה הם המידות של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. מה? האמת זאת מידה אמצעית, כיוון שהיא מידה כוללת את כל הקצוות. מצד שני חסד. בין הדין לבין החסד נמצאת האמת. זה אגב מה שאתה אומר, זה גם קשור לשאלה ששאלת אותי במכתב, אתה עוד מעט תראה. כן. מה ההבדל בין הערכים המוחלטים של עולם הגן לבין הערכים המוחלטים של עדן? ואיך יכולים להיות ערכים טובים השונים זה מזה? הרי הטוב הוא מוחלט. שאלה יפה, יש על זה תשובה הקשורה לטעם העץ כטעם הפרי, ואין בידינו כעת להרחיב בה, מכיוון שזה מחוץ לנושא השיעור. הלאה, אתם אומרים, אפילו שזה מהאינטרנט, כן, טוב. מה בעצם בלעם פוגש? הוא פוגש את המידות של עם ישראל. מידת החסד, מידת הדין, מידת האמת. וכל אלה, הייחוד הזה של המידות, הוא זה שמונע מבלעם להגיע. כי מה אתה מייצג? אתה מייצג את אומות העולם. ובאומות העולם יש פירוד בין המידות. הערכים של החסד ושל הדין נפרדים זה מזה, נלחמים זה בזה. רק בעם ישראל הוצלח, הצליח האיחוד הזה בין המידות, דרך משפחת האבות. אז איך אתה יכול בכלל להתמודד עם אומה כזאת? זה בעצם מה שהמלאך עושה לאתון ודרכה לבלעם. פסוק כ"ח: ויפתח השם את פי האתון. מה? מה?
איחוד המידות זה בעצם מידת האמת.
נכון, לא, זה הכולל, הכולל, כן.
אז למה בלעם לא להתגש רק עם האמת? זאת אומרת, למה צריך להתגש עם החסד?
כי האמת איננה אמת ראשונית, האמת הראשונית לא גלויה לנו בעולם הזה, אנחנו מכירים רק את האמת הסינתטית. כן, יש לך שני סוגי סגול. יש סגול בניקוד, שיש לך שתי קצוות ואמצע. אבל יש גם סגול בטעמים, שיש לך אמצע ושני קצוות. אבל זה בעולם הנעלם. זה עולם של הטעם של הדברים, לא בביטוי של הדברים. בסדר? אם אתה תחבר את שני הסגולים, יש לך מגן דוד, לכן אנחנו עם סגולה. כן. אתה שואל, האם בלעם הוא נביא של אומה או של אומות העולם? מה התשובה אתה אומר? יפה, של אומות העולם, יפה. פסוק כ"ח: ויפתח השם. מה? אם אני הגעתי לכ"ח זה סימן שגמרנו את כ"ז. ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי כיתני זה שלוש רגלים. עכשיו, אני לא יודע, אם אני הייתי רואה שהאתון שלי מדברת, הייתי מה זה נבהל? מתעלף, לא? רגע, הייתי מתעלף. מה הוא אומר? רגע, תנסו להבין, מה התגובה של בלעם כשהוא שומע שהאתון מדבר? הוא מתחיל להתווכח. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. מה זה? אבל בכל זאת, אף פעם הוא לא ראה את האתון מדבר.
הוא מבין שזה מאשר.
הוא לא ויפתח השם פי האתון, זה קרה רק עכשיו.
כן, אבל אולי
חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו דרך האתון. אבל אם הוא חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו דרך האתון, אז אולי צריך להתחיל להתווכח, להגיד התעללת בי והייתי הורג אותך.
למה כן?
אז צריך להבין מה הוא רוצה.
גם לא היה נשאר בהכרה.
מה אתה אומר?
גם לא היה נשאר בהכרה.
נכון. מה זה מוכיח? השאלות האלה מוכיחות שכל זה מחזה. בלעם בעצם חולם. אולי זה קרה לו במיטה בכלל.
בבית.
לא, ישן, בדרך, היו שם תחנות. ישנו, ואיזה שלב הוא רואה את זה. בדרך. מה? כי זה לא הגיוני, התגובה של בלעם איננה הגיונית. אם זה כפשוטו, שפתאום האתון התחיל לדבר, דבר שהוא לא רגיל היה, הוא לא היה צריך פתאום להתחיל לוויכוח איתו.
שהוא כזה נמור שהוא מזדהה איתה.
זה לא הולך שהוא כזה נמור. מה?
מה שהוא מצליח להגיד כאן? לפני 30 דקות אני מדבר על כך שהאתון רואה דברים ורואה אותם בדמיון, זה לא מדבר על חלום בכלל. עוברים 30 דקות עכשיו, מספרים שבעצם כל הסיפור הזה הוא דמיון.
לא.
מה לא?
לא. לפני 30 דקות אמרתי שהאתון הרגישה משהו. כי בהמה. והבהמות, אין פלא שמרגישים משהו.
זה היה
במציאות שהיא התחילה לעשות בעיות, כן? רפצה וכולי, הוא התעצבן והכל. אבל הדבר הזה פתאום בלעם, שהוא אדם רוחני, תוך כדי הליכתו בדרך, אז הוא גם חווה חוויות רוחניות. כן, הרי כתוב ויפתח השם. ברגע שויפתח השם את פי האתון, זה כבר אומר לך שזה מראה, שזה מחזה. ברגע שפה, עד עכשיו, לא היה כתוב שהשם עשה משהו. האתון רואה. בלעם מגיב, פתאום כתוב ויפתח השם את פי האתון, אז זה כבר נבואה. זה לא ממש נבואה, זה רוח הקודש, לא משנה איך שתרצה.
הרב,
בקשר
לזה,
לפי זה לא צריך לברוא את האתון משהו שתהיה מבראשית. לא, זו מה שזו מחלוקת בין התנאים. לעתים המידה הממזגת בין חסד ודין, גבורה, היא רחמים, ולעתים היא האמת. מתי זה כך ומתי זה כך? האמת זה הרחמים. אלא שבתוך מידת התפארת של הקבלה יש לך שני קווים, ימין ושמאל, הימין רחמים והשמאל אמת. באיזו שפה דיברה האתון? בארמית, מה זאת אומרת? כן.
יש ערך לזה
שפתאום שם הוויה
מדבר איתו,
כן, ודאי שיש משמעות לזה ששם הוויה מדבר איתו, כי זה עכשיו אלוהי ישראל שבא להגן על עמו. בסדר? כן. פי האתון שבמשנה זה נס שם, כן, כלומר כל הרשימה שם, פי הבאר, פי האתון, זה ניסים. כלומר, מה אומרת המשנה? במידה ופי האתון היה מציאות ממשית חומרית, אז זה נברא בששת ימי בראשית. זה מה שאני אמרתי לך, לא הקשבת לתשובה שלי. אמרתי במידה וזה היה ממשי, אם נאמר שהאתון דיברה באופן חומרי, מה שאיננו הכרחי, אז נצטרך לומר שהפה הזה נברא בששת ימי בראשית.
הרב עכשיו אומר שיש מצב שזה כן
היה. אני אומר שיש דעות שזה כן היה דבר חומרי. אבל היותר פשוט והיותר מתקבל על הדעת, שזה לא היה דבר חומרי, כי מה חזה? בדיוק כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, איך הוא יודע שהמלאכים לא אכלו ארוחת צהריים חומרית אצל אברהם אבינו? שהרי לפני כן כתוב וירא אליו השם, ולפי הרמב״ם זה כותרת, וירא אליו השם, השם הוא לא גשמי. אז זה שהשם נראה בדמות שלושה המלאכים אוכלים, זה רק דמות, זה מחזה הנבואה, ולא דבר חומרי. כך דעת הרמב״ם, שכפי שאמרתי, אימצנו אותה כשלבדנו את ספר בראשית, אין שום סיבה שלא נאמץ אותה גם כאן. אגב, אני רוצה להגיד לכם, השבוע קיבלתי מייל, שבו מישהו שאל אותי בדיוק את השאלה הזאת. אם פי האתון, לפי הרמב״ם, זה היה מראה הנבואה, אז איך זה נברא בששת ימי בראשית? ועניתי מה שעניתי לכם, שזו מחלוקת בין התנאים. בבקשה. יפה. אני בהחלט מקבל. אני בהחלט מקבל את ההצעה שלך, שויגל השם יתן לבילה מביא חיזוק.
אנחנו לא פעלו מתקדים קדימה.
פסוק למד. כן.
זה נראה לי שזה תוצאה מיידית. לכן לא נראה שזה היה במחזה. כמו שכתוב איך הבדילה אמרת אדון במקל, זה מן הסתם זה לא היה במחזה, הנבואה זה הפיזי.
נכון.
אז מיידית על שם פירה אותו.
אז לא אומר שזה כיפשוטו. אתה טוען ויפתח השם את פי האתון, זה קרה במציאות החומרית, אדם שלוקח טייפ ריקורדר יכול להקליט את דברי האתון. אז אני שואל אותך על התגובה הקולית של בלעם. איך בלעם הוא כזה קול? ויאמר בלעם לאתון, את שואלת שאלה טובה, יש לי תשובה. תגידי, אבל אתה מבין את האבסורד שבא... זה נורמלי, זאת אומרת, אם היית רואה אתון מדברת, זה מה שהיית עונה.
כן, אני הייתי מתעלף, אבל הוא, בגלל שהוא בן אדם שהוא כבר רגיל להבדיל, לדבר עם דברים שהוא לא תופס אותם במציאות, אז לא מה אתון,
זה מציאות המציאות. מה יש לו מתרגש, הם אוכלים אותו מסבים.
זה, אבל מדבר, נכון.
וחוץ מזה, שזו שאלה על בלעם, לא שאלה עליי.
שאלה על בלעם, לא עליי.
זה לא אני צריך
להם את זה. כן.
אני חזק את דברי
יאיר. חזק נא את דברי יאיר.
לא רק בלעם, יש לנו גם הנביאים שלנו. לא מוצאים
שרואים
מחזות שאנחנו
היינו
רואים אותם
והיינו מטפים. מה זאת אומרת? הם ראו מחזות, איך? במחזי הנבואה או במחזות חומריים?
גם חומריים, גם הנבואה.
זאת אומרת, מה הדברים שראו הנביאים שאנחנו היינו מטפים אם היינו רואים אותם? מה?
דוגמה אליהו, את הנקבה.
הוא ראה את המרכבה. אתה רואה שהמרכבה הייתה...
לא, אוקיי, לא חומרי.
זה בדיוק מה שאני אומר.
אתה ראשון משהו חומרי.
זהו. מעולם לא ראית שהנביאים ראו דברים חומריים הגורמים להתעלף ולא התעלפו.
וגם שזה לא
חומרי,
כל
היו... בסדר, אבל מראה הנבואה, זה כמו שאתה חולם חלום מזעזע. לפעמים אדם חולם איזשהו סיוטים, הוא קם בבוקר, זה עקרה, כולו רואה. אז זה אומר שמה שהוא ראה באמת התרחש? לא. כן? הוא ראה טנקים במלחמה.
אבל יש הרבה דרש לשאומרי.
זה לא דרש, זה פשט מה שאומרי.
מה, שהוא מדמיין את זה?
בוודאי שהוא מדמיין את זה.
אבל יש הרבה... הרבה הפירושים
אחרים
לזה, שבאמת הוא לא דמיין, שבאמת
על איזה דברים קורו. אז זה יכול להיות. על זה אני מקשה. איך זה יכול להיות שזה היה דבר חומרי, ממשי, ושבלעם התייחס בקור רוח כזה, עד כדי כך שהוא מתווכח עם האתון על הטענות שלו.
אבל זה לא פעם ראשונה שהיא... זה לא כזה תירוש במציאות.
אתה אומר, זה לא פעם ראשונה שהיא דיברה. הכתוב היפתח השם את פי האתון, זה החידוש. כן.
אז השם פתח את פי האתון.
ודאי. אז איך זה... אז אני אומר, אם השם פותח את פי האתון, אז, וזה קורה במציאות האקוסטית, איך זה שבלעם לא מתעלף? כן.
אבל יש לי דוגמה למחזה כזה, בציפורה ומשה, שחתכה את
תאורלה, כן.
תאורלה של אליעזר, זה המחזה שאדם רואה את זה, זה המציאות. אפשר להגיד שזה
שמה
היא
ראתה שם?
ראתה, לפי רע ש...
את הנחש הזה.
כן.
איך היא ראתה אותו? מה היה שם בדיוק? מה, אתה ראית פתאום נחש גדול ככה שבולע את משה? אתה חושב שרשי מתכוון שזה כיבש אותו? הכוונה שהיא ראתה בעיני רוחה את החולי של משה כאילו נגרם על ידי נחש. זה הכוונה. כן. אני לא רוצה פיל בתוך נחש. זה מאוד מסוכן. וגם אצלי זה קטן מאוד. כן.
רשי כותב פה.
כאילו השאר ביש את הסבר שאומר שגם מה... המלאכים לא הפכו באמת מסע מלחלה, אבל אם ככה שבני שעשו
במצרים,
אז אני
בחור
אמרו להם,
המלאכים
אמרו להם, אף
שפולטים, חודר
את התורה
הזאת. בסדר, יש שפה למדרשים. תזכור, שלמדרשים יש שפה מיוחדת. כן.
רגע,
יש לך קושיה לרמב״ם עכשיו? אז זה כשאנחנו נלמד מורה נבוכים, אנחנו נקשה את הקושיה שלך. לא, אני בעיה שיש לך קושיה לרמב״ם, אני רק רוצה לדעת שאתה צריך להבין מהו הנושא של השאלה שאתה שואל.
וזה המדרשים כפי שכתובים
המדרשים, אתה צריך ללמוד מהי השפה של המדרשים ומה המחויבות של הרמב״ם למדרשים האלה. זה סוגיה בפני עצמה. בסדר? הלאה. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כמו עד עכשיו. אני בכלל חשבתי לעשות לך דברים רעים כאלה? אני לא אתון רע, אני אתון טובה. אז אולי תחשוב קצת, למה אני רובצת? ויאמר לו, האם העזתי, העליתי בדעתי? סוכן, הכוונה, חושב מחשבות. כן. כן, יש איזה כמה משמעויות, אבל זה אחת המשמעויות. טוב. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. כלומר, פתאום הוא הבין שבעצם העיכוב הזה הוא לא סתם עיכוב, זה לא משהו על דרך הטבע, יש משהו מוסרי, ערכי, רוחני, שמעכב אותו. ויקוד, וישתחו לאפיו. כלומר, הכוונה כשהוא מכה את האתון, הוא חושב שהעיכובים הם מצד האתון, כלומר מצד הטבע. משהו בו מכביד עליו, הוא רוצה להתגבר על זה. פתאום הוא מבין שהקושי הוא לא מצד הטבע, אלא קושי ערכי.
הרב, עדיין הכל לפי שיטת הרב, הוא עדיין פה ב...
הוא במראי הנבואה.
כל הסיפור זה מראי הנבואה?
לא, עכשיו, הוא מדבר עם מלאך. איך מדברים עם מלאך, תגיד לי? בסלון?
לא.
לא, זה במראי הנבואה.
לא, הרב אמר מקודש עם האתון זה היה חלום.
זה ממשיך. וזה ממשיך, ויגל השם את עיני בלעם. אתה יודע מה זה ויגל השם את עיני בלעם? זה מראה הנבואה. כן. לא, לא. זה כמו לאפיו ארצה. כן. נכון. לא, לשון יחיד. לשון רבים זה וישתחוו. וישתחו זה לשון יחיד. כן. איזה עיכובים יש לבלעם? שהאומה הישראלית קדושה, ולכן יש דחייה, יש גל שדוחה מי שבא לקלל אותה.
זה הרביצה של האתון, זה בעצם
המניע מצד מידת האמת. רביצת האתון זה מידת האמת של ישראל שדוחה את הקללה של בלעם. אז הוא חשש שזה עיכוב מצד החומר, הוא לא הבין שזה עיכוב מצד הערך. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקית את אתונך זה שלוש רגלים? כלומר שלוש רגלים, מדגיש לו את המספר שלוש, כדי שהוא יבין שזה שלשת הערכים שעומדת לנגדו. הנה אנוכי יצאתי לשטן, כלומר באתי להסתין עליך, לקטרג עליך, להסיט אותך, כי ירת הדרך לנגדי, כי הדרך התעקמה לפניי. כן.
הרב, מידת האמת תמיד מכריעה שזה בסוף ילך את המידה הזאת?
כי בית הדין עליהם עקבת, בית הדין מתוחה. מה? כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.